יום שלישי, יום שנכפל בו כיתוב, פרשת בחוקוי סי, אנחנו עומדים במניין של 38 ימים לעומר. יש לנו היום תוכנית מעניינת עם המדורים הנפלאים, עם הסיפורים המרתקים, עם הדברי ההלוכה והמדורים המחזקים. בואו נתחיל, הפותח בכל יום. בספר ליסדין ואבו סכו, יש שם סיפור נפלא על הגאון רבי שמואל שפירא, זכר צדיק לברוכה, ראש ישיבת באר יעקב, שהוא זכה להוציא לאור את חידושי תורה שלו, אז היה בבית התרגשות גדולה, ערימות ערימות של ארגזים טריים, עם ספרים בתוכם, נחו בפינות הבית, ריח של ספרים חדשים, הראשי והיה שם נרגש, עמד שם נרגש כולו, בהתרגשות הוא מוציא את הספר הראשון מהארגז, מברך שחיונו בכוונה גדולה, כן? כמו שכתוב בשערי תשובה, סימן ראש כף ג' ואז מיד שהוא מסיים את הברכה, עוד לפני שהוא פותח את הספר, לעיין בו, אומר, נו, איפה הרבנית? צריך להראות לה את זה. טוב, בני הבית עמדו נרגשים, מתוחים, כולם רוצים לעיין בספר החדש, לקרוא את העמודים הראשונים, לדפדף, אבל הראשי ולא פתח את הספר. הוא מחכה לרבנית, הוא מתאפק גם כן, ומחכה לה, רק שהגיע, יחד הם פתחו את הספר. חדשי תורה שלו, אבל הרבנית היא הראשונה שצריכה לראות את הספר. וכך היה המנהג שלו כל פעם, עם כל ספר וספר שיצא, היה מתמלא בהתרגשות, התרגשות גדולה. אבל את הספר היה פותח רק בנוכחות של הרבנית. הוא היה אומר בכל הזדמנות של בלי, בלעדי הרבנית, לא הייתי יכול לכתוב במנוחת הנפש את הספרים. וכי איזה מן הרואו, סיים הראשי ואמר, שתהיה היא הראשונה שתראה את הספר החדש. עכשיו אנחנו רואים את גדלותם של גדולי ישראל בהתחשבות בזולת. וזה מתאים לימים אלו של ימי ספירת העומר, שאנחנו מתחזקים מעיני בן אדם לחברו. אם בחוקי סי תלכו, ממשיכה התורה ואומרת, ועץ הסוד ייתן פריו. בדברי שיח מובא הסיפור. חודש אב, תפשין סמך זין, ערב שנת השמיטה, ערב שנת השבע. הוא מספר פה שהוא דיבר עם אחד מהבעלים, עם אחד שהיה לו כרם זיתים גדול. הוא שכנע אותו שישמור שמיטה כהלוכה. הוא הסכים. אבל הוא הביע את הכאב שלו על זה שבשמיטה הקודמת הוא שמח על יותר מחירה. הוא הציע לו שהוא שם אותו בקרן השביש, שיקבל מלגה, אבל הוא ויתר על זה. הוא אמר, שם מבטחו בהשם, שיזמן לו את הברכה מידו הפתוחה, הקדשה והרחבה. עכשיו זה צריך לציין שבמשך שנים ארוכות הוא השקיע במטע זיתים שלו מאמצים ודמים מרובים. ועצים רבים נגנבו, נזקים, נגרמו על ידי ישמעאלים. שנת השמיטה החלה, ערב יום כיפור תפשין סמכס, הוא מקבל ידיעה שהמטה זיתים עולה באש. ככל הנראה, זו הייתה הצעתה מכוונת של אותם ישמעאלים. הוא עושה חשבון שאם הוא מטפל עכשיו בשריפה, הוא עלול להגיע בטעות לחילול, חילול ים הקודש. בגבורת נפש, רבו ישראל, בגבורת נפש, הוא מתעלם מהעיבוד של הנכסים, הוא הולך לבית הכנסת לתפילת כל נדרי. רק אחרי חג הסוכות הוא התפנה להתחיל לטפל בכל העניין הזה. דיון מקצועי, טיפול מקצועי, איך לטפל בעצים השרופים. המדריך, החקלאי, האגרונום והמומחים השונים, כולם ירדו לשטח לבדוק בעיניהם את העצים השרופים ולדון באפשרות של טיפול שאולי תוכלנה להציל את העצים. על פניו המצב היה נראה כלאחר יאוש. עצים שרופים הם עצים מתים. המסקנה של בעלי המקצוע הייתה שהדרך היחידה להועיל לעצי זית ואולי יהיה אפשר להציל אותם, זה רק פעולה של גיזום עמוק. היה מחלויקס בין המומחים. היו כאלה שאמרו שגם זה לא. ואז הביא מומחה לעצי זית מטעם קרן השביס. הוא טען שאם העצים לא יערסו, שהעצים לא יערסו אם לא יטפלו מיידית. אפשר לחכות. אבל המומחים האחרים אמרו לא, אם זה לא יהיה מיידי, לא יתועלת אחרי זה. הם ימותו לגמרי. ואז פנו לרב יעקובזון שליטה, רב המושב תפרח. לאחר מסע ומתן הוא הפנה אותם לרב מנדלסון, רבה של קוממיות, זכר צדיק לברכה, שהוא המומחה, הוא המומחה הגדול ביותר בהלכות שמיטת הארץ בפועל, בין בהלוך לבין במסיעות, בפרט שהוא קיבל מאורן החזוני, יש הרבה מאוד בעניינים האלה. אז הם פנו אליו, הוא מאוד הסתפק. מצד אחד הוא רצה להקל, לעשות מלוך הדרבונון, לפי דברי החזוני, שיש הבדל בין מאורה של יחיד למאורה של רבים. אבל אמר שהוא לא רוצה להכריע, והוא רוצה להיכנס לרב שטיימן, שהוא יכריע על זה. אז הרב שטיימן הביא רעה מהסוג הבא ומציע, לגבי מכת מדינו, הוא הביא גמור עם אהרון, ויחד עם הרב מלסון הם למדו שם את הגמור עם הטויספס, עם שרפה באמת זה מאורה של יחיד, ודנו ופלפלו בזה בעריכות. ולמעשה הוא לא הסכים להתיר. והרב מנדלסון אמר להגיד לבעלים של המטה שגדול הדור דן בדבר, והכריע לאיסור. אבל אם קשה לו לקבל את הפסק בגלל גודל הניסיון, שיודע לנו ונתיישב בדבר, אולי כן נמצא איזה פתרון או דרך להקל. אותו בעל מטה זיתים כל כך התרגש לשמוע שגדולי ישראל דנו בעניין שלו. ואז הוא הכריז שכשנתתי את עצי זית, התפללתי שמהזיתים שלי יביאו שמן, רבי יצא, תקשיבו טוב, יביאו שמן לבית המקדש. ואז הוא אמר, להדלקה של המנורה הטהורה, לא יקחו שמן של התיירים, אלא רק שמן זית שנעשה על פי רצון השם. וכמובן שהוא החליט שהוא לא נוגע בכל העצי זית, והמטה עמד שומם ושרוב במשך חודשים. מעיד בזה על גדלותו של אותו בעלים שלו. לא עשו גיזום עמוק, ולא גיזום בכלל עמוק, שום דבר. וכמובן, הנס לא יתאחר לבוא. בחודש שבט, האילנות השרופים התחילו להניב פירות, בניגוד מוחלט לכל דברי המומחים. כשסיפרו את זה למומחים, הם לא אמרו, לא יכול להיות. עשו בעצמם למטה זיתים לראות את הפלא בעצמו. הרב מנדלסון התפעם מאוד שהוא שמע על זה, והוא אמר שצריך להודיע לרב שטיימן, תראו, הוא לקח על עצמו את האחריות, את הפסק בעניין הזה. כשסיפרתי את זה לרב שטיימן, הוא אומר פה, היה ממש שמחה על פניו. וכמובן שגם המשנתה שאחרי זה, העתים שבתו על פי כל גדרי ההלכה, שהם מכריזים בעצם הקיום שלהם, וציוויתי הסביר חוס. עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, כי ננחוך בפרקי אובס. המשנה אומרת, יהי רצון מלפונכו, תפילה שאנחנו אומרים בה בהמשך, וסן חלקנו בסירוסכו. הרב בידרמן בבאר הפר שמביא איזה סיפור נפלא על בחור מחוץ לארץ שלמד בישיבת תפסמס בירושלים. הבחור היה בעל כישרון נפלא, מסמיד עצום, הוא התחבב מאוד על הראש שיבה. היה האדמור, מנחם מגור, לפני שהוא נהיה אדמור. היה משתעשע איתו בדברי תורה. פעם הגיע אבא שלו, וכשנכנס לישיבה, הוא שאל את הראש שיבה מה המצב של הבן, מה קורה איתו, אז הוא עונה לו בפשטות, ברוך השם, הכל בסדר. כמו שעונים לאבא ששואל על הבן שלו, שהוא אחד מהבינוינים בישיבה. יצא אבא מחדרו של הראש שיבה, אז הוא שרה מכל רבני ותמידי הישיבה, אבא של פלויני, הראשי ולא פוסק להשתעשע איתו בדברותו יראה באיום, בקיוס. אז האבא שהוא שמע את זה מאוד התפלא, למה הראשי וענה לו ככה בקרירות, בסתומה על הבן שלו? אז הוא חזר, דפק על הדלת, הוא שאל, למה הראשי והסתיר ממני שהמצב כל כך טוב? אז הוא ענה לו אפני מנחם, דמי ששוי. סיפר לו שכשאח שלו נקרא להתייסב לצבא, אז אמא שלו הרבנית נכנסה לאבא, האם רמס, שיברך אותו שיפטר מהצבא. אבל אבא ישיב בקיצור, השם יעזור. כיוון שכך, שאמא שמעה את זה, היא ישבה ובכתה, מה יעלה בגורלו, ברוכניוס, בגשמיוס. כי היה נראה שהוא יצטרך להתגייס לצבא, בפרט שהרבא לא יבטיח שום ישועה. כשראתה הסבתא, האמא של האמא, את הצער של הבת שלה, אז מהרה ונכנסה לחתן שלה עם רמס, והזכירה את הצער, הצער של האמא, של הבת שלה, שחוששת מה יעלה עם הבן שלה. אמר לה הרבי בניחוס ובהבטחה, אין שום מה לדאוג, בוודאי שלא יקחו אותו לצבא. ואחרי זה שנודע לאמא, שהוא הבטיח ככה, אז היא שאלה אותו, למה מלכתחילה הוא לא אמר לה, חוסך מן הרבה צער ועוגמת נפש. אמר לה אמא אמס, אממה, תרווין, אמא צריכה לבכות, אמא צריכה לבכות על הילד שלה. ובזה ביאר פני מנחם לאבא של הבחור, שלא רצה לשבח את הבחור באוזני האב, כי שימשיך לבכות ולהתפלל, שהבן שלו יהיה לו הלאה, חסק ואהבה תורה, ויתעלם מעלה מעלה בדרך הטבע והערב. שם חלקנו בסר עושך. ואף גם זויס, ביויסום בארץ היבב, לא מאסתים ולא גאלתים. יש פה סיפור של הרב שלום מאיר ולך מהגיליון בקורת ילשה בסוינג. וזה מופיע גם באחד הספרים שלו. סיפור מביל. על רמנדל שוב, וידרבלז, שמעתם? הקבר שלו נמצא בטבריה, סמוך לגדר. ישמעו את הסיפור המזעזע שלו. באחד מישיבות הונגריה למד בחור מבריק, ברוך כישרונות. אבל לצערנו הענווה לא הייתה בין המידות שהיה לו. היה לו שאיפות גבוהות, היה בטוח שהוא יגיע לפסגות במהרה, והוא יהיה אחד מהמוצלחים. כבר שהוא היה נער הוא רצה להתמנות לרב. הוא עבר את הבחינות בהצטיינות, הוסמך להוראה בהתלהבות. אבל לעלות על כס הרבנות, בזה הוא לא הצליח. או בגלל הגיל הצעיר, וזה שעדיין לא היה נשוי, או בגלל שעמדו על האופי שלו, על המידות שלו, על המסגור, על המזג שלו. מניסיון לניסיון, מכישלון לכישלון, ההתמרמרות שלו גדלה. על מי? על כולם. על הפרנסים שסירבו, על הרבנים שעמדו מנגד, על הקהל שהסכים עם הבחירה של המתחרים שלו. ההתמרמרות הייתה גדלה וגדלה, עד שהתפרצה בקריסת מערכות, שריפת כל הגשרים השם ירחם. הוא יחליט שהוא יראה לכולם. הוא יתנקם בכולם. בפרמסים, ברבנים, בהמון העם. השם ירחם קם ונטש את היהדות. השתפח לאויבים שלה. אמיר את דתו פנה ללמוד לימודי כמורה השם ירחם. שמה ידעו להערך את הכישורים שלי. ומשם הוא חשב לעצמו ילמד לקח את כל היהודים. ואכן בכישרונות שלו ובסינה הגבוהה שהייתה לו, שהיה ממוקד מטרה, הצליח לעלות מעלה בקצב הלימודים, בסדר הלימודים שם, והם הדמינו אותו לתפקיד חשוב מאוד בעבורם. אבל הוא לא הסתפק בזה, זה היה בשבילו רק נקודת פתיחה. זה היה ימים שהייתה אנטישמיות גדולה. בני נוער מסיתים התאגדו בפלוגות צלב הברזל, הם קראו לזה. והם פרו פרעות ביהודים, שרפו חנויות, התעללו, עינו יהודים. ואותו קרדינל, מנדל שוב, העניק להם את הצידוק הרעיוני, את התשתית האידיאולוגית, פרסי מאמרים, רבועים בסתנה, עם משבץ מובאות שיצאו מהקשרם, שהוא כתב, והוא כותב נגד היהודים בארסיות, משולחת כל רפן. והאנטישמים צידטו אותו כמו ידענו בר סמכה. וכמה צרות נגרמו בגללו. מלחמת העולם פרצה, היהודים התחילו לשלח למחנות ההשמדה. תורת הגזע הנאצית המעוותת קמתה אחיזה. ואז הקרדינל המומר הרגיש שהמעמד שלו כבר לא כל כך מובטח. התווסף לזה חלום ביוטים שהוא חלם, זה הכריע את הכף. ואז יום אחד התייצב יהודי מיוסר בחדרו של הרבי מסקולן. הרבי מסקולן היה אביהם של יתומים, פליטים, מגורשים, חסרי בית. הרבה סיפורים יש עליו. ואז התייצב בפני הרבי מסקולן ואמר לו, אני מנדל שוב. נטש את הכל, יצא בחשאי מהלשכה המפוארת שלו, חזר לדתו ואמונתו בכפיפות קומה, ביקש תיקון תשובה. הרבי לא הכביד עליו בסיגופים. הוא הורה לו כמה דברים סמליים, אבל האחים היהודים, הם הסבו לו איסורי כפרה למחביר. כי היו הרי רבים רבים שכל כך סבלו ממנו, ועכשיו הם לא שמרו את השנאה בלב, חירפו אותו, נידו אותו, והוא ספג את הכל בדומיה, השתגר, הצטנף, ממש בילה את הימים והלילות שלו בתפילה ובתחינה, בצומות, באמירת תהילים, בשביל לחפר על עצמו, למרק את עצמו ולהתאר. בסוף ימיו עלה ארצה, והמשיך בחיי החרטה והבידוי. וכידוע במקום שבעלי תשובה עומדים, אז גם הוא היה עומד שם, ומי שקרב אותו, עודד אותו ועיר לו פנים, שיזק אותו בדרך חדשה, זה היה כמו הרבי מסכולן. יום אחד, ככה אני מבין שמספר הרב הלך, שדיברתי איתו, שאלתי אותו, תגיד לי רמנדל, משעתו, קרה מה שקרה, נטשת בטריקת דלת, כפרת בעיקר, הלכת לעבודה זרה, השם ירחם. אבל למה לא השלמת את המהלך? למה לא שינית את השם שלך ואת השם של המשפחה? העיניים של אותו בעל תשובה התכסו בדמעות, ואמר, אני אגלה לכם רבי. שמרתי על השם שוב, כי ידעתי ששוב ושוב. תמיד ידעתי שאני בסוף ישוב. נפש יהודי. ואף גם זו יתבייצום בארץ אויביהם, לא מאזתי מולגלתי, בסוף יחזרו. סיפור נפלא של הרב הלך. ואנחנו מגיעים לדף רמי בהלוכה רבו ישראל. מה נכלל ביתר של טלטול גרף של ראי? והאם מותר לטלטל אותו בידיים, כשיש אפשרות לעשות את זה על ידי כלי? אז תוכלו לשמוע על זה ועל עוד דברים מעניינים מהדף רמי בהלוכה בשיעורו הנפלא של הרב ברי זילברשטיין שליטה, בשלוחה אחד. ובואו רבותיי, בואו נלמד גם אנחנו ענייני הדף רמי בהלוכה. דבר מאוס שמונח במקום שבני אדם שוהים בו, או עוברים בו, וזה גורם להם מנעימות ממשית, בין אם הוא מאוס מצד עצמו, בין אם הוא מדיף רע אחרא, מותר לטלטל אותו כדי להוציא אותה החוצה, גם אם הוא מוקצה. היתר הזה נקרא גרף של רעים. היתר של הטלטול תלוי בטבעו של כל אדם, זאת אומרת, דבר שגורם הנה עימות ממשית לאדם מסוים, מותר לו לטלטל את זה, למרות שהאנשים אחרים פחות מפריע עליהם. דוגמה, מכל של השפעה מלא, שמונח במטבח, שיש רואים בו זמן מרובה בהכנת המאכלים, במטבח נמצאים הרבה זמן, או שגם אוכלים שם, ונודף מנורה אחרה. או שהמראה של ההשפעה עצמה, זה גורם לעינימות ממשית. מותר להעביר אותו לחדר שלא שוהים בו, כגון למרפסת שירות וכדומה. מוקצה, שהוא גרף של ראי, לדעת רוב הפוסקים, מותר לטלטל אותו בידיים, גם כשניתן לטלטל אותו באמצעות כלי, כגון מטאטא. ויש אומרים, שאם הוא יכול להגיד לגוי להוציא אותו, אז הוא צריך לעשות ככה. ויש אומרים, שאם הוא יכול להגיד לקטן, אז שיגיד לקטן להוציא אותו. ויש אומרים שלא יגיד לקטן לעשות, כן, כדי שלא יסבור, שלא יחשוב אותו קטן, שמותר לטלטל מוקצה. ואם זה מונח במקום שאנשים שוהים שם, אבל עתידים לעזוב אותו מיד אחרי שבת, כך שזה לא אפשר ללמוד בשבת, בשבת זו, אז אסור לטלטל אותו. לדוגמה, אם מונח בסלון הבית דבר מאוס, ואנשי הבית יוצאים עכשיו לאכול סעודת שלישית במקום אחר, ויחזרו רק אחרי שבת הביתה, אז כזה דבר יהיה אסור לטלטל. הגמרא אומרת, עכשיו אנחנו נדבר על בשר חי, האם הוא נקרא מוקצה, בשר חי כפור. בגמרא נאמר שבשר בלתי מבושל הוא לא מוקצה, ולמה? בגלל שיש כאלה שאוכלים אותו כשהוא חי. ולדעת פוסקים רבים, היתר זה נאמר גם בבשר בהמה, אבל יש כאלה חולקים ואומרים שזה רק בבשר עוף, שאת אותך רק ניתן להקל. ככה מובא בגמרא ובפוסקים. ואלא שנחלקו הפוסקים, האם יתר הזה קיים גם בזמננו. בזמננו אין מי שאוכל בשר שלא מבושל. ויש כל רק בבשר עוף בשעת הדחק. וגם לדעת המתירים, אם הבשר כפור, אסור לטלטל אותו. ויש מי שהקל באופן שקיימת אפשרות להפשיר אותו בשבת. ויש שכתבו אותם נוסף ליתר הטלטול של בשר חי, משום שראוי למאכל כלבים. אבל לדעת רוב הפוסקים, מאכל שעומד להיות ראוי לאכילת אדם, אסור לטלטל אותו על סמך זה שהוא ראוי למאכל בעליכם. עד כאן בעניין דפנים בהלוכה שלומדים היום. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול, תאורי לחם שנשארו על השולחן אחרי הסעודה, אז זה מוקצה. אבל בשעת הסעודה, תאורי לחם יבשים ונקיים לא מוקצה, כיוון שדרכם של אנשים ללכד אותם בשעת הסעודה ולאכול אותם. האוכל מאכל בשבת ונשאר פסולת בידו, כגון שהוא אכל פרי והגרעין נשאר ביד, יש מחלוקת הפוסקים מותר לטלטל את זה עד להשפעה, ולכל הדעות רצוי שלא לטלטל. פסולת אוכל שהיא מוקצה, שנותרה על מפת השולחן, אסור לטלטל אותה, אבל מותר לנער את המפה במקומה באופן שהפסולת ייפול על הרצפה, כיוון שזה יוטיל טול מן הצד. בואו נפליג אחורה 100 ימים ונזכר מה שלמדנו אז. למה האדם הראשון היה צריך אש במוצאי שבת? חז"ל הניגו לברך בסדר ההבדלה הבורא מהאש על הנר, בגלל שהאש נברא במוצאי שבת, כשהאדם הראשון היה ממשש בחושך והולך. הקדוש ברוך הוא נתן בו דעה לחכך שתי אבנים אחת בשנייה ויצא מהם אש. כשם שאותו אש נועדה רק להעיר, לכן לא מברכים בורא מהאש בהבדלה, אלא על אש, שהמטרה שלה להעיר ועולה על אש שנועדה לכבוד או לחימום או לכל מטרה אחרת. ואם הוא ברך על כזאת אש, ייתכן שצריך לשוב ולברך על נר אחר. עד כאן בעניין דף רמי בעל אוכל. דף היה מתלמוד בבלי, מדוע צריך השוחט להגביה את הסכין? ואיזה הלכה נפסקת בלישקס הגודיס? מדוע נקרא המזרק כיפור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף רמי מתלמוד בבלי מסכת זבוכים דף קפי. ובשלוחה 2 תוכלו לרוות נחת על ידי שמיעת שיעור נפלא של רבי אליהו אורנשטיין שליטה. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים לדור הנפלא, חפצים בחיים, המדור שמלמד אותנו מה לדבר, מה לשמוע, איך לשמוע, איך לדבר. בואו תצטרפו אלינו ללימוד, לימוד היומי בספר חפץ חיים, בואו תהיו ממשפחת החפצים בחיים. אתמול למדנו על האופנים שמותר לאדם שיודע שרימו את חברו בעיני מקח וממכר, להודיע לו על זה. בהלכה נלמדת היום בספר חפץ חיים עוד תנאי, שרק אם הוא מכיר את חברו ויודע שהוא ינהג על פי דין תורה, הוא יתבע את המוכר לבית דין, אז מותר להודיע כי רימו אותו. אבל אם הוא יודע שהחבר שלו יעשה דין לעצמו, בגלל שהוא יתפוס מהמוכר סחורה או שלא ישלים לו את הסכום שנותר, חייב לו על המקח. או שהוא, סליחה, שהוא לא ישלים את הסכום שהוא נשאר חייב לו על המקח, אז הוא צריך להיזהר ולא לגלות לו. לסיום הסיכם החובץ חיים, שישנם בסך הכל 8 פרטים כדי שיהיה מותר לגלות לאדם שעונו אותו במקח. הוא אומר, לא מצוי שיתקבצו כולם. הוא מוסיף וכותב, תשמעו את לשונה התאורה של החובץ חיים. ואתה אחי, ראה גם ראה, איך שבעוונותינו הרבים, כמה וכמה אנשים נכשלים בזה מאוד. שכאשר אחד לוקח סחורה מחנות, וקנה אותה במשיכה קדים, הוא מראה לחברו אם שווה המקח ששילם או לא, לא די שאינו משבחהו, עוד הוא מגנה אותו, לומר כי רימה אותך מאוד. נו, אז מה קרה פה? אומר החובץ חיים, אותו אדם, הוא לא מדקדק על עצמו שהעצמאי של הדעת אם באמת יש בסיס לדבריו. הוא לא יודע כמה שווה אותו חבץ היום, והאם לא השתנה שערו לאחרונה. וגם אם אכן הייתה כאן רמאות, הוא לא מדקדק לברר האם היא הייתה בשיעור שיש בו עינו על פי דין תורה. ולפעמים, פעמים רבות, הוא גם מסיד את החבר הקונה שיחזיר את הסחורה למוכר. והוא מדרבן אותו ואומר לו, אם הוא לא רוצה לקבל, אל תשלימו את המות שאתה חייב לו וכו' וכו'. ולכן מסיים החובץ חיים ואומר, מה מאוד ראוי שלא להתערב בעניינים כאלו, אם לא שיתבונן היטב בכל מה שכתבנו להם. ואז יהיה השם בעזרו, שלא יבוא שום מכשול על ידו. איי, 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 דברי החובץ חיים הקדושים. עד כאן החובץ חיים היומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החובץ חיים בספרו תורת הבית, כשנפש האדם שהתנהג בדרך רעה עולה למעלה, אחרי 120, לתת דין וחשבון על כל הדברים שהוא עשה, הדברים הרעים, מסבבים אותו כל המתקדרגים שנברו מאבונותיו. כשהוא יוצא חייו, הם הולכים אותו לגיהנום ומענישים אותו על כל עבירה ועבירה. ואחרי שהוא כבר נגמר העונש שלו בגיהנום עבור האבונות שלו, יש לו בחייה רבה. ואין לו מנחם, מה הבחייה הרבה? שאולי הכין תורה ומעשים טובים בעודו בחייו בעולם הזה, שעל אדם היה ניזון ונהנה מזיו ושכינה לנצח, ועכשיו נפשו יבשה, אין קול, כי כל ימי חייו הטריד אותו היצר אורן לצורכי גופו, לצורכי נפשו, לא הכין כי מעט מן המעט, ואז הוא נשאר בביזיון ובכלימה לנצח. על צה מדברנו, אומר החובץ חיים, שהאדם צריך להתחזק בתורה, במצוות, כל ימי חלב, כדי שלא יקלם לנצח. וזה מה שאנחנו רואים בכל ברכת העבורה בו. בוא הרנינו בסבר סכו, ודבר קיבלנו מצוי סכו, ויחד להבנו לבוא לראות שמחו, ואז ולא נברש לו אלא מבוא. שם יעזרינו שנזכה לקיים את זה. ולקראת סיום יש פה סיפור נפלא, מעלון תבונות, מהספר וימות פנחס ויפלל, שהגיע מארגון לאמונים. כתוב בפרשה, וישפרייסי אסכם וירבייסי אסכם. ידוע היה הגאון האדיר פנחס אפשטיין, זכר צדיק לברכה. היה הרייבט של העידה החדש בירושלים, בכינוסי לכל דבר קדושה. תוקף בתפקיד שלו בבייזין של העידה אחרי, בשעה אחראי, להעניק תעודות כשרות מהודרות לבתי העסק והמפעלים שעברו את השבט ביקורת המדוקדקת שלו. לא היה קל להוציא מנצודת כשרות כזאת, עומד בתוקף בהקפדה יתרה על כל תג ותג של הרועס בייזין שהתקיימו במדויק, בלי שום ויתורים, פשרות. זה בין היתר, ההנהגה הזאת היא זאת שהביאה לביסוס וההצלחה של הכשרות בדעת של העידה אחרי ביס. ולזה שבכל תפוצות ישראל סומכים עליה בלי שום עוררים. מלבד ההקפדה על הכשרות, הרי ודעה נמנע מלתת הכשר למפעלים שייצרו מוצרים שהיו בגדר מותרות. הוא טען שאין הצדקה לנהוג באחריות כה כבדה ולספק הכשר למוצר שהוא מותרות. הוא היה עשה הרבה פעמים ביקורות פתע במפעלים, בתי עסק, יחד עם שאר העמיתיו הגאונים חברי הבדת. היה מופיע בלתות פתאומיות, לעקוב מקרוב אחרי הציות לרוד בייזין. לא פעם ולא פעמיים קרה שמפעל שלם נפסל ואיבד את התעודת כשרות. אחד הפעמים הגיע רייבד עם הבייזין לביקורת שגרתית במפעל המתקי, שעמד תחת בעלותו של יהודי יקר, יהודי ברוריון ירא שמיים, היהודי מיוצאי קהילת רומניה. כשנכנסו למפעל, הוא הופתע לראות אותם, אבל הוא בשמחה התלווה אליהם לסיור. סיור נרחב, מעמיק, כל המחלקות של המפעל. תוך שהוא עומד מהצד בחיל וברודו, מחשש שהם הימצאו זה משהו שיגרום להסרה של התעודות קשרות. ככה במשך שעה ארוכה מסיירים בכל המפעל, הם מעבירים את שבט ביקורתם כל מכונה ומכונה, נכנסים למחסנים, אולמות ייצור, מקשיבים להסברים של האחראי, של המשגיח קשרות במקום. סוף סוף הביקורת מסתיימת, לסביעות רצונם, המפעל עומד בכל דרישות הכשרות. הרבנים גם הביאו את ההתפעלות מהסידורי כשרות שהיו שם. לפני שהוא יצא, הרי ופנה להיפרד לשלום מבעל המפעל. ומה הרבה הייתה ההפתעה שלהם כשהוא פנה להם ואמר להם רבו ישי. במסכת ברוכס, הגמור דורשת מדבריו של אלי, של אלי הכהן, לכאן היום שמואל שהוא חשב שקורה. אז הוא אמר לה, לכי לשלום, ואלוקי ישראל ייתן את שלתך אשר שאלת מאמו. אומרת הגמרא, מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו. צריך לפייס אותו, ולא עוד אלא צריך לברך אותו. באותו ברכה, כידוע, זכתה חנו לישוע מעל דרך הטבע, ונפקדה בפור בטן. וכאן פרץ האיש בבכי, והמשיך בדברים שלו. כשהגעתם הנה לביקורת פתע, הרי שעשיתם את זה משום שחשדתם ופקפקתם בנאמנות שלי. עכשיו שהביקורת עבדה בהצלחה, אז נמצא שאני כמו חנו, שנחשדתי במה שאין בי. והנה, אני ואשתי חשוכי בנים, שנים רבות, הרופאים כבר אמרו נואש. לכן אני מבקש ממכם, שכמו אלי הכהן בשעתו, גם אתם תפייסו אותי, ותגזרו בגזרת בית דין. שיחנו אותנו מהשמיים, שיחנו אותנו מהשמיים בפרי בטן. השתיקה עמוקה עמדה בחלל המשרד. האיש אמר את הדברים שלו בהתרגשות, אבל היה לו טענה ארוכה וברורה. אחרי התייעצות קצרה, הרב אפשטיין פתח ואמר בקול בוטח, אחרי שנועצנו יחד כל חברי בייזין ודנו בדבר של הטעיני שלו, מצאנו שהוא צדק, אנחנו צריכים לפייס אותו, לברך אותו, ולכן אנחנו מבטיחים שלתקוף הסיומים יזכו הוא ואשתו לבן זוכר בעזרת השם. יכלו לחתוך את המטר באוויר, רבו ישי. זה לא כתוב בסיפור, זה אני כבר מספר, אומר מעצמי. וההמשך הוא כמו שאתם חושבים, כנגד כל תחזיות הרופאים, אחרי שנה הם זכו לחבוק בן, בן זוכר לשמחתם, לשמחת כל מכריהם. ומיד אחרי הלידה, אבא הנרגש, ממהר לביתו של הרייבד, לבשר שהברכה שלו התקיימה לטובה, ולהזמין אותו כמובן. משמש כסנדק לתינוק. הברית שנערכה באולם הסמכות של בית חולים ביקור חולים, הגיע הרייבד, וברך אותו. אחרי שהוא יצא, אז אמר לממונה הכשרות, הרב מרמרון שנברגר, נו, עוד מעט ידברו כולם על המויפס, שקרה פה מויפס, אבל תדע לך, שום מויפס אין פה. והוא המשיך וסיפר, כשחזרתי הביתה, אחרי הביקור בבית חרושת, אז חשבתי על האחריות הכבדה שלקחתי על עצמי. הרי אותו יהודי פשוט, הוא חושב שאני אדם גדול, והוא בטוח שרייבד ירושלים יש לו כוח לגזור בית דין של מעלה, ואם חלילה לא יתקיימו הדברים, הרי יחילו לשם. מיד לקחתי ספר תהילים, במשך כמה שעות שפכתי שיח בדמעות שליש, שני הריבונו של עולם. שישלח דברו ויושיע את אותו איש, וברוך השם התפילה התקבלה, והאיש נושא. סיפור מרתק. השם יעזר לכולנו, שיתקבלו התפילות שלהם, שיהיה לנו תמיד נחת. לסיום רבותיי, מגיעים למדור הנפלא התחזקות היומית. המשגיח לישיבת קמניץ, הרב שטרן זרח צדיק לברוכה, הספר בית ומונוחו מובא בשמו, יש אדם שבחוץ הוא בעל חסד. שמו הולך לפניו, אבל בבית הוא רחוק מחסד, ולמה? כי הוא בעל חסד לא לפי ציבו עבור, אני לא חפש כבוד. כשעושה חסד ברחוב הוא מקבל כבוד, אבל בבית אין מי שיספר את הגדלות שלו, את גדלותו ותפארתו. המבחן לידי תכונת האדם באמת זה בהנהגה שלו בבית. שם ניכרת מהותו המתיקו. תשתדל אם כן רבו ישראל לנהוג במידת החסד עם הבריות, ובפרט בפרט לבני הבית, ונזכור שבעל חסד נמדד בעיקר בחסד לבני הבית. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה וכל טוב.